ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים כן בעמוד י"ז, פסקה י'. בגדולת העולם. כן, כלומר, הנושא באופן כללי הוא המלחמה. המלחמה זה, מה? המלחמה זה דבר איום ונורא. כן, זה בעצם הצרה הגדולה ביותר של המין האנושי, שמי שהוא נזר הבריאה, האדם, עסוק בחלק גדול מזמנו, ומשקיע משאבים אדירים בתכנון הריגת בני מינו. כן, זה דבר תמוע מאוד. זה אפילו סוג של שיגעון, נכון? והשאיפה האמיתית היא שזה לא יהיה. שאיפת השלום. והדבר הזה תלוי במידה רבה, לפי מה שהרב הסביר בפסקאות הקודמות, בהופעת אורם של ישראל. כלומר, אנחנו באנו לעולם, בין היתר, כדי לבטל את המלחמה מן העולם. איך עושים את זה? יש הרבה אסטרטגיות. יש כל מיני שיטות. למשל, אחת השיטות הנהוגות היום, היא להקים איזה מין מוסד בינלאומי שיהיה אחראי על השלום העולמי. כן? קוראים לזה האום. נכון? מה? בורג, לא, לא. אום זה ראשי תיבות של אומות מאוחדות. לא האום של הבורג, אלא... מה זה? לא, לא יכול להיות. לא, כיוון האום זה הארגון כזה. יש איזה ניסיונות כאלה. היה למשל חבר הלאומים. יש עוד שיטות, למשל הבודהיזם. הבודהיזם הוא הפיץ משנה רוחנית שמבטלת את המלחמה מעיקרה, כי אין על מה לריב, נכון? זו הטענה הבסיסית של הבודהיזם, אין על מה לריב. אז מה? כולם סובלים, אבל אין על מה לריב, אז בשביל מה לריב, נכון? יש רק בעיה אחת, שאם אין על מה לריב, גם אין בשביל מה לחיות. כלומר, באיזשהו מקום הבודהיזם בא מתוך ייאוש מן העולם. יש שיטה נוספת, הנצרות. הנצרות דיברה על אהבה. והשאיפה האמיתית הפנימית שלה באמת זה אהבה. שלא יארגו אחד את השני, אבל זה, כפי שראינו, נכשל כישלון חרוץ. ושתי מלחמות עולם שנעשו על ידי האומות הנוצריות יוכיחו. ויש עוד מדי פעם כל מיני שיטות כיצד להביא שלום לעולם, דיברנו על זה בהרחבה. אומר הרב, בגדולת העולם. מה זה בגדולת העולם? כשהעולם בגדלות. כן, בגדולת העולם, כשהעולם בגדלות. מה זה? בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו. מה זה הופעת הזיו של רוממות של קדושת ישראל ברוממותו? איזה מצב זה? שעם ישראל יש לו מקדש, יש לו נביאים, יש לו מלך, סנהדרין, שכינה, כן, עץ השדה נותן פריו, הארץ נותנת יבולה, יש גשם. כן, זה נחמד כזה. במצב כזה אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אימונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת יקרת קודשה. כלומר, זה שקמו אלטרנטיבות לתורת ישראל, זה בגלל מצב של חולשה של עם ישראל. למשל, הנצרות הייתה יכולה להיות איזה מין שלוחה של היהדות. הייתה יכולה להיות. אבל קרה מה שקרה, והיא הפכה להיות מתחרה של היהדות. וזאת למה? משום משום שהמצב של עם ישראל היה חלש באותם הימים. מובן? טוב. איפה היינו? כן. לבצר, כן. אז זאת אומרת, אבל במצב של שלמות זה בלתי אפשרי. כן, אני, אני חוזר על המשפט. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברום ומותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רק לאור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית מכונה אמונית אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת תקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו. מה? בבהירותו, סליחה. כן, צריך לתקן. כן, זה כתוב כאן בבחירתו בדפוס הראשון. בבהירותו חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כן. כן, האופן שהתגלו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש, אפשר לומר, היום כולם מסכימים לעשות מה שנקרא שיח בין דתי. מה זה שיח בין דתי? כולם אוהבים. אז אתה עושה קונגרס, מזמין נזיר בודיסטי, כומר קתולי, פסטור אבנגליסטי, קאדי, רב, וכולם מדברים ביחד על אהבה. בסדר? יש גם כיבוד צמחוני בשביל כולם, ויש גם אחר כך מסמך שיוצא עם הצהרה משותפת שבה מגנים את השימוש בדת לצורכי אלימות. כן? כולם מרוצים, זה מצטלם יפה, חוזרים הביתה. כל הזמן יש דברים כאלה, כל הזמן. מפגישים אנשי דת. זה חסר משמעות לחלוטין, כי מי שמחליט אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, זה לא אנשי הדת, זה הפוליטיקאים. זה בעצם סוג של תסכול משותף. כלומר, זה מועדון של מתוסכלים, שמחליטים להיפגש מדי פעם כדי לדבר על הדברים שלהם. עכשיו, מה מונח מאחורי עצם המפגש? מה שמונח מאחורי המפגש... ודאי שאוהבים. תראה, זה מאוד ססגוני. זה מה?
אוכל צמחוני גם.
אוכל צמחוני, וגם זה מאוד יפה, זה מצלם יפה, אתה יודע איך זה נראה? גלימה של בישוף, זה משהו. לא, אפילו עם המקל הזה, קצת מעוגל, זה, תשמע, זה לא סתם. והשאלה היא, מה הנחת היסוד שמאחורי כל זה? הנחת היסוד היא, שממילא, אף אחד מאיתנו לא יודע מי זה אלוהים. אז בוא לא נהרוג אחד את השני בגלל זה. כן? כלומר, אנחנו ממילא לא מבינים על מה מדובר. אז בעצם כולם מאמינים באותו הדבר, במה שהם לא יודעים. אז אפשר לדבר על שלום בינינו. או? כי זה במצב שבו אלוהים לא מתגלה. וכמו שאמר הנביא, ימים רבים לישראל... ללא אלוהי אמת. מובן? אינני מבין את מה שהרב אומר חזור ואמור, שמלחמות העולם הן הן כישלונה של הנצרות. אתה מתכוון מה שהרב קוק אומר, כן? האם זוהי מסקנה מתבקשת? האם גם אנו דומר שמלחמות היהודים מרב החורבן שבהן נפשך, נשפח, סליחה, דם כנהר, מעידים על כישלונה של היהדות? כן, בוודאי. כלומר, הנצרות אמרה שהיא באה לעולם כדי לבטל את המלחמה. אם אותה נקודה שבגללה היא באה לעולם לא הצליחה, זה סימן שהיא נכשלה. אנחנו לא באנו לעולם כדי למנוע מלחמה, אנחנו באנו לעולם כדי להילחם, זה משהו אחר. באנו לעולם כדי להילחם, כדי להביא שלום. זה תפיסה אחרת. וחוץ מזה מה שהיה בערב החורבן, באמת זה בעיה. כן, המהר"ל מפראג דן בזה בהרחבה. בספר נצח ישראל, הוא אומר שזה שיש בעם ישראל מחלוקת, וזה, אנחנו יודעים לאן זה הביא המחלוקת, נשפח דם כנהר ערב החורבן. הוא אומר, זה משהו שנמצא בשורש האומה. הוא מביא שאיזה גוי אמר לו את זה. והראיה, שבראשית התהוותכם כבר מכרתם את האח שלכם. כלומר, יש משהו, נקודה עצמותית שצריך לברר אותה. כן? כלומר, למה באמת האומה הזאת נופלת לאן שהיא נופלת. ואי אפשר לומר, אומר המהר"ל, שהדבר הזה במקרה קרה. כי זה דבר שחזר על עצמו כל כך הרבה פעמים בהיסטוריה, שזה סימן שזה משהו מהותי בנו.
אז...
כלומר, הגוי הזה הוא לא טיפש, כן? והמהר"ל היה צריך להתמודד עם זה. המחלוקת בין היהודים. זה שהיהודים במחלוקת, והמחלוקת זה מגיע עד מקום מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא דבר סתמי. אז המהר"ל אומר שזה משהו מהותי ביהדות, וצריך לברר מהו הדבר המהותי ביהדות שמביא את זה, ויוצא לפי זה שיש חיסרון מולד בזהות הישראלית. עכשיו, דיברנו גם על חורבן בית שני, נכון? בדיוק על...
לא על הראשון. הראשון אין מחלוקת בין האנשים
לכאורה. נכון, אז יש דיון על זה בגמרא במסכת יומא, מה הביא בסוף לחורבן בית ראשון גם. הגמרא אומרת שאומנם היה שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, אבל כל זמן שלא אמרו לשון הרע אחד על השני, לא חרב. אז בסופו של דבר גם שם היה איזה בעיה. מה? דף יומי של אתמול, נכון. מסכת יומא? טוב, יפה מאוד. טוב, לא זכרתי. לא, אני לא לומד דף יומי. עכשיו, בעוונותיי. עכשיו, איפה היינו? כן, אז זאת אומרת שכדי לפתור את השאלה הזאת שלך, גלעד, אני ממליץ לך לקרוא את מה שהמהר"ל עונה שם. יש איזה פרק ממדלת משהו באזור הזה שם, בנצח ישראל. שיתא דשמיא, בקשה להתפלל לרפואת בני, שמואל בן הדסה. שצריך לעבור טיפולים כימותרפיים, אשר יברך אתכם עם כל עם ישראל תודה. טוב, אנחנו מפללים לרפואת שמואל בן הדסה, שיעבור את כל הטיפולים האלה לטובה ולברכה. אמן. ובכן, בואו נמשיך. כי האור העליון, מצב של שלמות העולם, האור העליון, וזיו הייחוד המיוחד, המאוחד, סליחה, שיסודו העליון, אור האמת בבהירותו, חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אבל מרידת העולם, כלומר מאז שהעולם ירד, והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע שחקים. כלומר, האחדות נעלמת. היא מצויה בספירה המטאפיזית. מה אתה רוצה? איזה אידאות? האחדות של האידאות נעלמה. כן? היסוד המאחד אותם. הוא נעלה. בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגהי הזהרורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. יש מים שבאים ממעיין. מים שבאים ממעיין, אי אפשר לטמא אותם. כלומר, אתה יכול לטמא את הבריכה של יד הנביאה, אבל הנביאה עצמה היא טהורה. כן, זה המבוע הפנימי של כנסת ישראל. ואז שם יש ייחוד עליון, ואין אומה בעולם שיכולה להתחרות עם הגילוי הזה, ולכן במצב כזה, מלכת שבא באה אל שלמה, לשמוע את חוכמתו. אבל במצב שאיננו כזה, מצב של השפלת הנשמה הישראלית, ועליית הייחוד העליון לערכי השחקים, אז נשאר הייחוד התחתון. מה זה הייחוד התחתון? המונותאיזם. מאמינים שיש אל אחד. מאוד נחמל. מה? דתיות. דתיות מונותאיסטית, חסרת תוכן חיים. היא בעצם רק פורמלית. מה? הייחוד העליון זה התגלות השכינה. בסדר? ולכן הוא אומר, יד זרים בו נוגעת. כלומר, באים עוד גויים, אומרים, גם אנחנו מונותאיסטים. וכנסת ישראל, תחיל, תזעק בחבליה, אוי נעלי, כי עייפה נפשי. רזה תורה, לחיצונים נמסרו. מה? רזה תורה, סודות התורה. מה?
מה קרה בהיסטוריה
מה קרה בהיסטוריה שמורה על מסירת רזי תורה לחיצונים? תשובה. הנצרות. כן? הנצרות נולדה, היא תיאולוגיה, שבנויה על סתרי תורה של היהדות, בתוך כלים אליליים. היה יהודי אחד, הרב אליהו בן המוזג. שמעת עליו? הרב אליהו בן המוזג, שמעת עליו? אף אחד לא שמע? בכל זאת. אוף. רבי אליהו בן המוזג היה תלמיד חכם עצום מגדולי האומה שחי בליבורנו במאה ה-19. הוא היה מקובל, מלבד זה שהוא היה גדול בכל התורה כולה וגם מלומד בכל החוכמות והפילוסופיות והדתות של זמנו, הוא גם היה מקובל. והוא גם הראשון שבעצם רצה לחדש את תורת בני נוח בעולם. כן? הוא הראשון. הוא אפילו פנה אל איזה גוי שיהיה הראשון, סיפור שלם. כמובן, הוא גם היה קצת נאיבי, כלומר, הוא כתב פירוש על התורה, עם הרבה מאוד מובאות מהמחקר ומהדתות ומהנצרות וכל מיני מה שאתה רוצה, והוא שלח את הפירוש הזה לרבני ירושלים שיכתבו הסכמה, וחזר עם חרם. אבל, אז הוא כתב ספר כדי להצדיק את דבריו וכו'. אבל מה שלא יהיה, רבי אליהו בן המוזג, הגן על הביקורת נגד הקבלה. הייתה אז ביקורת נגד תורת הקבלה, גם היום יש. אחד מגדולי המבקרים היה שמו שמואל דוד לוצאטו. ראשי תיבות?
שדל.
שדל. כן, שדל. שמואל דוד לוצאטו, שכתב בין היתר, בין כל הכתבים שלו, כתב ספר הנקרא ויכוח על חוכמת הקבלה. שבו הוא מקשה כל מיני קושיות נגד תורת הקבלה, כנגד הספר הזה, מה?
מה הבסיס של הקשיים, מה הבעיה עם הקבלה?
זה מאוד מעניין הנושא, זה נושא שצריך ללמוד אותו. עכשיו, כנגד הספר הזה, הרב אליהו בן המוזג כתב ספר נגדי, הנקרא בשם טעם לשד. טעם לשד זה משחק מילים, לשד לשמואל דוד. כן? שדל לשד, טעם לשד. ובספר הזה הוא מביא כל מיני טענות בעד קדמותה של הקבלה. אחת הטענות היא שההוכחה שהקבלה היא קדומה זה הופעתה של הנצרות. כי אי אפשר היה שתיאולוגיה כזאת תצמח מתוך היהדות אם לא על בסיס של תורה אזוטרית שקודמת לה מתוך היהדות. סודית. לחוגים קטנים. כן. שאם לא כן לא מובן, איך התיאולוגיה הזאת צמחה מאיתנו. כלומר, זו ההוכחה שהייתה משנה סודית, שתורגמה בכלים אליליים רומאיים של אותם הימים. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. בשתי מילים, רזה תורה לחיצונים נמסרו.
איפה אנחנו רואים את זה בפועל, באמונה הנוצרית שהיא
נתחה מהתורה? אז כדי, איפה אנחנו רואים שהאמונה הנוצרית, קודם כל היא אומרת שהיא פרשנות של התורה, לא?
אוקיי.
נכון, ב' כל המוטיבים שלה לקוחים מהמסורת היהודית, עם פרשנות אלילית. כן. אם כן, זה אומר שיש איזו משנה סודית שמשתמשים בה ומבינים אותה לא נכון. איך זה מקביל לקבלה? אז יעיין הכבודו בספר טעם לשד של רבי אליהו בן המוזג. ושם תראה איך הוא מראה את זה. בסדר? אבל אנחנו רואים גם שהרעיונות האלה כתובים גם פה. רזה תורה לחיצונים נמסר. כן? התורה נשרפת. תגידו שאני לא נמצא. התורה נשרפת. גביליה, מה אתה רוצה? מה השאלה שלך?
השאלה שלי זה יכול להיות שתורה נשרפת.
למה לא?
אבל זה לא משהו נצחי, זה לא התגלות השם, אתה יכול להיות התגלות השם על התגלות.
אז הוא מסביר לך. איך הוא מסביר לך? פשוט הוא ממשיך את המשפט. נכון? הנה, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות. אז מה קורה? התוכן הנצחי לא הלך לאיבוד, אותיותיה פורחות. מאיפה זה לקוח הביטוי הזה? זה הסיפור על רבי חנינה בן תרדיון, נכון? שעטפו אותו בספר תורה ושרפו אותו. ושאלו אותו, מה אתה רואה? אמר, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אז זאת אומרת שהאותיות יצאו. אותו דבר יש במדרשים. על לוחות הברית, שמשה שבר אותם. אז בזמן שהוא שבר אותם, האותיות עלו וחזרו למעלה. כן? הגבילים זה הגוף, גופה של תורה, כן. זאת אומרת, הופעתה החיצונית, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. גם זה שהאותיות פורחות זה דבר נורא. הרב קוק מתייחס לסילוק האחדות וזליגת רזי התורה לחיצונים כיחס של סיבה ותוצאה. מלבד העובדה ששניהם מצטלצלים כדברים שליליים. מהו הקשר הישיר בין השניים? פשוט מאוד, כשמסתלקת האחדות, אז עם ישראל איננו מופיע בתור נציג האחדות. ואז יוצא שהתוכן שלו מורגש כתוכן אוניברסלי, קוסמופוליטי, שאיננו מיוחד לעם ישראל דווקא. ולכן מנסים להשתלט על התוכן הזה ולייחס אותו לאחרים. כמו שאמר פאולוס, לא יהודי ולא יווני. כן? הוא אפילו אמר ביטוי יותר, הביטוי בשלמתו זה ככה, לא איש. ולא אישה, לא יהודי ולא יווני. אמר הרב אשכנזי, כל זמן שאיש זה לא אישה, יהודי זה לא יווני. טוב, פועין. ולבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר הוא שם. מה זה בני ציון העיקרים? מי שמבין את הדברים לעומק. אז הם מצטערים מאוד בני ציון העיקרים. מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קהילתו מרובה מחברו. לא נראה רקיע בטהרתו. ניטל טעם פירות, ניטל טעם ביה. כל מיני דברים שהיו טובים, הלכו לאיבוד. אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהיא הייתה. קמים, נבונה לבב בחצות לילה. וידיהם על חלציהם כיולדה. כן, מה זה? קמים לבוני לבב בחצות לילה. תיקון חצות. מה? למה יש תיקון חצות? מה אתה רוצה?
לבוני לבב פרדוקס.
למה זה פרדוקס לבוני לבב? מה זה משנה? זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה. מה? יש בינת הלב. כן, בחצות לילה. מה בשביל מה יש תיקון חצות? כדי להתפלל על השכינה, שלמה מה קרה לה מסכנה? בגלות, נכון? אז בתיקון חצות בוכים. כן, זה ממש קשה לסבול את את המצב. כן, איך אדם יודע שהגיע חצות? מסתכל בשעון. אבל השעון זאת המצאה מאוחרת. מה? כינור, ומי שאין לו כינור? ומי שאין לו תרנגול, הוא מרגיש. הוא מרגיש. הוא מרגיש את השינוי שמתהווה בעולם באותה שעה. ולכן הוא קם. הוא לא יכול יותר לישון. כלומר, הדיסהרמוניה העולמית היא כזאת שהוא מוכרח לעשות משהו. נכון? אז הוא קם. מה שכתוב כאן, קמים נבוני לבב בחצות לילה. וידיהם על חלציהם כיולדה. למה? מה הם רוצים? הם רוצים ללדת. נכון? רוצים ללדת. ידיהם על חלציהם כיולדה. מה הם רוצים ללדת? את מה? את הגאולה, את המשיח. אז על מה הם בוכים? על צרת העולם. צרת ישראל. צרת השכינה. צרת התורה. הם בוכים ומבקים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. מה זה הצער במקורו? בעולם העליון ובתולדותיו הצרות שיש בעולם הזה. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, כל זה, כן, זה הרבה צרות, לא? זה מיליארדים של צרות. אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון. זאת אומרת, מה שמצטערים למעלה זה פי כמה וכמה. אנחנו רק מרגישים קצת מזה, דרך כל מלחמות עולם, דרך השואה, דרך החורבנות וכו'. מה אתה אומר?
אם הכל טוב, הכל מגיע מהטוב, סופו להיטיב,
אני מצטער, אם הכל טוב. אז פה הכל רע, כנראה. כן, כל הרישה והנזוהמה אינם אלא תולדה קלושה. כלומר, אתה שואל את הרב קוק, איך הוא לא קרא את הרב קוק? כן? כל הרשעה והזוהמה אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל שאותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה. אתה יודע, כתוב על רבי עקיבא וחכמים שהגיעו להר הבית, לא, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, מפני מה אתה צוחק? מה אמר להם? מה הוא אמר להם? לא נכון, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, מפני מה אתם בוכים? זאת אומרת, רבי עקיבא איננו מרשה לעצמו להגיד מפני מה הוא צוחק, עד שהם לא אמרו מפני מה הם בוכים. כלומר, אם אין מקום לבוכים, אסור לצחוק, כי זה ציני. וצריך לחלק את העבודה בין הבוכים לצוחקים. אם החכמים היו צוחקים, אז רבי עקיבא היה לוקח על עצמו לבכות. עושים חלוקת עבודה. מי מוכשר פה לבכות? אתם? בסדר, אז אני אצחק. מובן? טוב. צער, האידיאליות המהותית, בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה, ברוחם של הבריאות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. זאת אומרת, כל זה תלוי בנו. לכן הם קוראים לתשובה. כלומר, למה הם רוצים שיחזרו בתשובה? לא כדי שיהיה לך מקום טוב בגן עדן, ולא כדי שיתקיימו עוד מצוות, אלא כדי שהאידיאליות העליונה תופיע. ואנו ליה, ועינינו ליה. מאיפה הביטוי הזה? משנה במסכת סוכה, נכון? שמתארת את שמחת בית השואבה. בסיום שמחת בית השואבה היו אומרים, אבותינו היו משתחווים למזרח, כלומר היו מתפללים לשמש, ואנו ליה ועינינו ליה. כלומר, כאילו חזרנו בתשובה מעבודה זרה של אבותינו, אנו מתפלל, אנחנו עינינו ליה. מי זה יה? מה זה? זה חצי שם הוויה, נכון? יוד כ, וו כ. מה? זה החצי העליון. אז מה זה? זה האידיאליות. עינינו ליה. אנחנו שואפים אל העולם האידיאלי. מתי אמרו את זה? בימי בית שני. בימי בית שני העולם, המצב לא היה אידיאלי. נכון? אז בעצם זה כמו תיקון חצות של בני בית שני. הם מתפללים שהאידיאליות תופיע. ביום ההוא יהיה יודקה יודקה, שוו ה יהפוך ליוד ה, ואז יהיה שלום בעולם. לכל הצרות שציין הרב קוק, עליהן יש לקונן בתיקון חצות, דומה שיש מקור מלבד צרת העולם. אמנם אני מוכרח להודות שזה נשמע טוב, אך מהו מקורו? תשובה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן? כלומר, לפי היהדות, אלוהים ברא את הכל. אפילו את היהודים. בסדר? לכן זה המקור לדברי הרב. בסדר? אבל יש גם שבשעה שאדם מצטער, שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. וגם אמר ירמיהו, ליבי למואב יהמה, ויעיין הכבודו ברשי, בספר דברים, פרק למד, פסוק ב', שכשישראל חוזרים לארץ, הכתיב לעצמו תשובה עמהם, שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותיך, ואף בשאר אומות מצינו כן, שנאמר, ושבתי את שבות בני עמון. משמע שיש שכינה גנוזה בכללות העולם, ושהיא באה לידי תיקון כאשר הכל חוזר אל מקומו. וזה בעצם משנה גם במסכת ידיים, שכשם שלא חזרו ישראל, שנאמר, אז ימה לשחוק פינו, אף הם בני עמון עוד לא חזרו. משמע ששיבת ציון זה שיבת הכל אל מקומו. כן. להגיד כמה מילים על צער האידיאליות, שמה?
לא הבנתי בסוף את המשפט לאן הוא לאה,
את צער האידיאליות או אנו לאה?
מפה עד הסוף.
צער האידיאליות המהותית, כלומר, האידיאליות המהותית מצטערת, בהיפרדה ממקור תענוגיה. לא, מקור תענוגיה זה השכינה העליונה. והאידיאליות העליונה, כלומר, לא האידיאליות המהותית, העליונה שכוללת את כל המציאות כולה, במה היא תלויה? ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרצינית, היא קשורה. היא קשורה, האידיאליות העליונה, ברוחם של הבריות, בחירת האדם, תשובת ישראל, רוממות אצילות הרוח הרצינית. בסדר? והם, כלומר, אותם אנשים שקמים בחצות לילה, הם קוראים לתשובה. כלומר, הם רוצים שהעולם כולו ישוב אל תיקונו. ואנו ליה, ואיננו ליה.
אנו ליה הראשונה.
אנו זה אנחנו, עם ישראל. ליה, שייכים לאידיאליות של יה. יה זה אידיאליות. כי זה ההתחלה של שם יודקה ואבקה. כן? ואיננו, ציפייתנו. העיונית, החוכמתית, ליה. לא כתוב אנחנו ביה. ליה. יש למד. למד זה עוד שהיא שונה מהבית, למרות שהיא דומה. אבל יש לה צ'ופצ'יק למעלה. מי עושה תיקון חצות היום? כל מי שעושה תיקון חצות, מה איזה מין שאלה? אני לא שאלתי כל אחד, תמלאו טופס, האם אתה אומר תיקון חצות או לא.
שאלה היא, הרב הציבור, האם אני מעריך שלא עושים?
לא יודע. הוא כותב כאן הרב, קמים נבוני לבב בחצות לילה. אז זה נבוני לבב. נבוני לבב, זה אנשים שמבינים את הצרה של העולם. סליחה, אני יכול לענות בבקשה על השאלה במקום להיכנס לוויכוחים ביניכם שממש מעניינים, אבל תעשו את זה בחוץ אחר כך. כן, נבוני לבב, אלה הם האנשים שמבינים את המצב של העולם כמה שהוא קשה. אבל לא כמה שקשה מה שקורה בעולם, הצונמי פה, רעידת אדמה שם. אלא מבינים איפה זה בא. ושהצער הזה הוא יותר גדול למעלה, אז הם באופן טבעי קמים לתיקון חצות, הם לא יכולים לסבול, להישאר במיטה כשהמצב של העולם הוא כזה. עולם. השאלה כמה אנשים יש כאלה, מה זה משנה? מספיק אפילו שאחד, אם הוא אמיתי. כן. כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל תנית חכם להיות מצר על חורבן בית המקדש. נכון? טוב, אז צריך להבין מה זה חורבן בית המקדש, אדם לא מבין מה זה חורבן בית המקדש. אני מצטער מאוד שהקירות היפים האלה נפלו. טוב, אם זאת רק הבעיה, נעשה לך קירות יפים במקום אחר, מה? כן, כלומר, אדם צריך להבין מה חסר באמת. זה כמו שאדם לקחו לו את הלב, הוא אומר, אוי, חבל. טוב, אני אביא לך משאבה במקום. זה גם שואב, לא? אלא אם כן, אדם מבין מה זה הלב. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עכשיו ממשיכים, אחרי כל הדיון הארוך והיפה בנושא המלחמה, אנחנו עכשיו פותחים את החלק הנקרא ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו זה מחברת, אפשר לומר, נשגבה. כן? 32 פסקאות ארוכות וקשות להבנה. כן, זה 32, כן, כן, נכון. עד עמוד ממזיים. כן? 32 פסקאות נשגבות. מה זה נשגבות? הם רואים את הדברים מלמעלה. לעומת זה, יש אחר כך אורות התחייה. 72 פסקאות של תבונה. זה הרבה יותר מובן. מה שכתוב באורות התחייה יותר מובן מאשר בישראל ותחייתו. אפשר לומר שזה כמו חוכמה ובינה. בסדר? אגב, תסתכלו לרגע אחד בעמוד במחת, אורות התחייה, פסקה א', תסתכלו בבקשה לרגע אחד בעמוד ממחת, פסקה א', מה המילה הראשונה? מיליה?
הבינה.
הבינה, יפה. כן, זאת אומרת שישראל ותחייתו זה חוכמה, ואורות התחייה זה הבינה. הבינה והחוכמה של מה? של תהליכי הגאולה. כלומר, הרב קוק רואה שהדור שלנו חווה את תהליך התחייה הלאומית, כלומר, הגאולה, והוא מסביר את ההשלכות של התהליך הזה. לא הרב קוק מחולל אותו. כן? כמה חלוצים, מייבשי ביצות ושונאי דתיים, הם אלה שעושים את זה. אבל, יחד עם זה, יש לזה משמעויות מטאפיזיות עמוקות מאוד, שהרב קוק בוחן אותם בספר. ברור? עד כאן הוא בא? טוב.
אבל למה הוא התחיל בארץ ישראל, עשה מעבר במלחמה ועד ישראל מתחילתו, למה לא אין את החיבור בין ארץ? שזה פשוט מי שסידר את זה,
פשוט. אתה יכול לשאול על מי שערך. למה האורך סידר את זה באופן הזה? החידוש של הרב קוק זה ארץ ישראל. יש עוד חידוש, המלחמה. בסדר? כלומר, פה הכל חידושים. כמעט ולא תמצא בהגות של חכמי ישראל שלקחו את ארץ ישראל כנושא או את המלחמה כנושא. אז זה בעצם חידוש עצום. במיוחד שזה מחובר לעידן של הגאולה. גם זה וגם זה. אחר כך, דיונים על גאולה יש כבר יותר אצל חכמי ישראל. למשל, יש ספר של הרמב"ן הנקרא ספר הגאולה. נכון? ספר של הרמב"ן הנקרא ספר הגאולה. יש גם מאמר של רב סעדיה גאון, מאמר שמיני של אמונות ודעות, כולו על ענייני הגאולה. ואפילו הרמב"ם כתב שני פרקים על הלכות משיח בסוף המשנה תורה, נכון? אז יש ספרות. למה אמרתי לכם את זה בצורה הזאת? בגלל שיש היום טענה שמושמעת לפעמים, שהיחיד שכתב פסקים בענייני הגאולה הוא הרמב"ם בלבד. אין מי שעוד כתב את זה. נו, מה עם הרמב"ן ורב סעדיה גאון? הם לא כתבו? רק הם לא כתבו על זה הלכות גאולה, אז מה? לא. לא. למשל, השולחן ערוך, לא כתוב על השולחן ערוך הלכות היהדות. סימן שספר השולחן ערוך הוא לא ספר הלכה. למה? כי לא כתוב על זה הלכה. איזה מין טענה זאת? אם מישהו כותב ספר כיצד הגאולה צריכה להתרחש, והוא לא כתב על זה את המילה הלכה, אז זה לא הלכה? אני לא מבין.
יש סגנון אבל.
אז זה הסגנון, הרמב"ן, שמה הוא מדבר בצורה ברורה לחלוטין, בדיוק כמו הרמב"ם. רק שהרמב"ם כתב את זה בהלכות מלאכים, והרמב"ן קרא לזה ספר הגאולה. יש למשל ספר של הרב טוקצ'ינסקי, שנקרא ספר השמיטה. יש לו גם ספר אחר, נקרא הלכות ארץ ישראל. אז מה שהוא כתב על שמיטה זה לא הלכה, ומה שהוא כתב על תרומות ומעשרות זה כן הלכה? לא באמת. כן, זו טענה שמושמעת מדי פעם, למשל במיוחד בחוגים של חב"ד, ואין לזה על מה שיסמוך. ודאי שיש לו כמינה להלכה. הרי האמונה בגאולה היא אחד מיסודות היהדות, לא? נכון? אז אם אני טועה בהבנת מה זה הגאולה, אני עלול להיות אפיקורוס. הרי על מה התווכח ישו עם הרבנים? הוא אמר, אתם הרבנים מחכים לבן דוד שיבוא כדי לגאול אתכם מן העול של הרומאים. כלומר, אתם רוצים גאולה פוליטית. ואני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. גאולה רוחנית. אמרו לו הרבנים, מעניין, אתה לא ביהדות. אאוט. נכון? כלומר, השאלה האם הגאולה היא מעשה פוליטי או לא, זאת שאלה הלכתית. יש אפילו השלכות הלכתיות גם לשאלה אם אתה בעידן של גאולה או לא. לגבי קריאת שמה למשל. אם לומר את האמת, לאחר ששומעים, ההסתכלות האופטימית, שלא לומר הנאיבית, של רבני המגזר על תקופתנו, קשה לבכות ולהצטער באמת בתיקון חצות. מקבלים את הרושם שזה שייך לנחלת העבר, שכבר חלף ואיננו. יש בזה משהו? יצוין שתלמידי הגאון מווילנה, כשעלו לארץ, ביטלו תיקון חצות. יש עדויות היסטוריות לדבר הזה. ומדובר לפני יותר מ-180 שנה. הם הפסיקו לומר תיקון חצות, אחר כך חזרו. אבל הם הרגישו את הערת הגאולה, באופן כזה שהם לא יכלו להגיד תיקון חצות. לא סתם, אחר כך חזרו לומר. גם ימין אפשר להגיד תיקון חצות. כשהרב קוק היה אומר תיקון חצות, היה פעם איזה יהודי אחד, רצה לראות איך הרב קוק אומר תיקון חצות. אז הוא הסתתר מתחת לספה של הרב קוק, בחדר הקטן שלו, שבו היה אומר תיקון חצות. חיכה שהרב יגיע. כן, חיכה. בחצות מגיע הרב קוק. והתחיל לבכות כל כך הרבה ולצעוק כל כך הרבה, שאותו אדם נבהל וברח. הוא שמע את הבכי של האדם שאומר לך שזו תקופת הגאולה. דווקא בגלל שזו תקופת הגאולה, זה כואב עוד יותר. כן, יש ביטוי כזה, אמת ואמונה, אמת ויציב. אומר הרב קוק, בלילה, כלומר בזמן הגלות, אתה יכול להיות מלא אמונה. אמת ואמונה, זה יבוא, יהיה בסדר. האמונה של היהודי בגלות הייתה בומבה של אמונה. מגיע הזמן של הגאולה, האור של היום, אתה רוצה שזה יציב, אמת ויציב. וכיוון ששיקובים, יש משברים באמונה. ולכן זה הזמן של תיקון החצות, פי כמה וכמה. אור. אם כי, אחד המקובלים אמר לי, תשע באב, קצת קשה לי להצטער, רואים שזה עוד מעט הולך להיגמר. שיגמר קודם.
ביטלו נטילת ידיים?
לא. אולי מים אחרונים אתה רוצה לומר?
לא, מים ראשונים.
מים ראשונים? מוזר לי, לא יודע. יש אחד שחקר את זה, מורגנשטרן. יש אחד שחקר את זה, מורגנשטרן. כן, חקר את התקופה הזאת. אז אפשר לבדוק בספרים שלו, מתח יש לו מקורות. כן, יש גם הרב אברהם קוסמן, גם כן מומחה גדול לתקופה הזאת. גר פה בשכונה, יכול לשאול אותו. כן, טוב. אז איפה היינו? פסקה א', נכון. טוב, אז אם כן, ישראל ותחייתו, אז ודאי שיש נפקא מידה להלכה, מה זה גאולה או לא גאולה, כן? אנשים אומרים, זה עניינים של אמונה, של מחשבת, שקופס, אז מה? זה יותר חשוב מהכל. אם אדם טועה בדברים האלה, הוא טועה בכל היהדות כולה. מה שאין כן אם אדם טועה בין תפילין של רשי לתפילין של רבנו תם. ביג דיל. נכון, זה מצווה דאורייתא, אבל זה מצווה בין המצוות. פה מדובר על שורשי האמונה של היהדות. למשל, היה יהודי אחד בשם ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר לגבי תלמידי הרב קוק, שאומרים שעכשיו זה גאולה, הוא אומר, הם חושבים שהם יודעים מה יש מאחורי הפרגוד. כן? התשובה היא שבוודאי שאנחנו יודעים מה שיש מאחורי הפרגוד. לא בגלל שאנחנו מיוחדים, אלא בגלל שגילו לנו. יש משהו שזה ספר שלם, קוראים לו התנך. וגם דברי חז"ל וחכמי הדורות המקובלים, שהם הסבירו לנו איך הגאולה נעשית. ברור? ואז אנחנו כן יודעים מה שיש מאחורי הפרגוד. גילו לנו מה אפשר לעשות.
יש מחלוקת בין שלושת הספרים שצריך, בין הרמב״ם לרמב״ם.
אין שום מחלוקת.
אין מחלוקות בנושא
הגאולה? יש מחלוקות קטנות. המהות היא אותה מהות. כלומר, אחד, הייתי אומר ככה, הבסיס, הבסיסי של כל מי שכתב על גאולה במשך הדורות, זה שהגאולה היא מעשה פוליטי. כלומר, יציאת עם ישראל מעבדות לחירות. על גבי זה, יש מחלוקות נוספות, האם זה מלווה בתחיית המתים או לא. האם בית המקדש ייבנה לפני, אחרי, תוך כדי. האם הנבואה תחזור או לא תחזור, כל מיני דברים, קורבנות, לא יודע מה, כל מיני דברים. אבל הבסיס, שזה היציאה מעבדות לחירות, זה הבסיס המקובל על כולם. ובזה ישו כפר. כן? על הדעת שזה נקודה. אגב, זה שעם ישראל כל כך האמין בשבתאי צבי בזמנו, זה בגלל ששבתאי צבי הבטיח לחזור לציון. כן? זה הנקודה. אלא מה? הוא נכשל, הוא לא הצליח. כן? טוב. אנחנו נתחיל אם כן את פסקה א'. ישראל. אתם רואים, הסגנון פה הוא סגנון של הסתכלות מלמעלה. כן? ישראל מספרים תהילת השם. איפה זה לקוח הביטוי הזה? בהלל. איפה זה כתוב בהלל שישראל מספרים תהילת השם? מה? זה בתהילים? מזמור? אבל לא מדובר פה על השמיים. מדובר על ישראל מספרים תהילת השם. ישראל זה לא השמיים. מה כתוב בישעיהו מ"ג? לא, זה לא נכון. תסתכל מה שכתוב בדיוק לפני המילה ישעיהו אצלך. כתוב ישעיהו, זה הכל. אז מי שכתב את המהדורה הזאת טועה. כן, הכוונה על פי ישעיהו. מה כתוב בישעיהו מ"ג? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בסדר? כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לו עם, שעניינו לספר תהילתו. על פי הפסוק הזה, אומר הרב, ישראל מספרים תהילת השם. כלומר, זה עניינו של עם ישראל, מי שמספר תהילת השם. בקשר לשאלתו של השואל, כנראה הוא מתכוון למסורת בשם הגר"א, שלאחר שריפתו של הגר"א פוטוצקי על קידוש השם, תשש מאוד כוח הסתרה אחרא, ונחלשה הרוח רעה בעולם, ויש לזה השקלות גם על נטילת ידיים של הבוקר. טוב, יכול להיות. אני לא יודע. כן? בגלל שנשרף הגרף פוטוצקי, אז זהו, כבר אין יותר. כן, אבל מה עם השואה שהייתה אחר כך? זה נראה בכל זאת כוח לסדרה אחר, איך שהוא, לא? טוב, אבל... כן, טוב. בגלל ההשקלות. טוב. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, ומרומה על כורך ותהילה, זהו גורל ישראל. כלומר, זו הגדרה כוללת, מה ישראל עושים בעולם. יש להם תפקיד לספר תהילת השם. עכשיו, איך מספרים תהילת השם? יש פה פירוט, כן? יש כותרת ויש התפרטות. שזה כוח גבורה של מעלה. מה זה כוח גבורה של מעלה? היכולת גברו, זה נקרא גבורה של מעלה. הרי איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה יצר הקדוש ברוך הוא כובש? כן, מה? את יצר ההתפשטות המוחלטת. כאשר הוא מתגבר על היצר הזה כביכול, יש מקום לעולם. כן, סוד הצמצום של המקובלים. זה כוח גבורה של מעלה. אבל זה לא מספיק. לא רק שהקדוש ברוך הוא סילק את עצמו כדי לתת מקום לעולם, הוא אחר כך מתגלה בעולם. איך זה נקרא ההתגלות שלו? תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו. נכון? זאת אומרת, מצד אחד יש גבורה, מצד שני יש תפארת. כן? התהילה והתפארת לחי העולם. לא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, כלומר כולל עולם העליון ועולם התחתון, ומרומם על כל ברכה ותהילה, ואף על פי שמספרים תהילתו, גם מגלים את זה שהקדוש ברוך הוא מרומם על כל ברכות אליו. כן, ויברכו שם כבודיך, ומרומם על כל ברכות אליו. נכון? הדואליות הזאת של תהילה ואי אפשרות התהילה, זהו גורל ישראל. אם הגאולה פוליטית, מצבנו לא משהו לאור מצב הפוליטיקה הישראלית. מה? ראש ממשלתנו מסובב על האצבע הקטנה את כל המעצמות ומשכנע אותם להילחם נגד איראן, ואתה אומר שאנחנו מצבים הפוליטי על הפנים? איפה? זה מה שנקרא, זה נקרא כפיות טובה. השקלות השלכות, סיכל את ידיו. תודה שהערת לנו, אם לא, לא היינו יודעים. טוב, עד כאן להיום.